הייתי צעירה, חדורת אידיאלים, ובעלת יכולת ניהול יוצאת מגדר הרגיל. עבדתי בתחום, והוזמנתי מספר פעמים לנהל פרויקטים בארגון ידוע וחשוב. אף פעם לא הייתה חיבה גדולה ביני לבין מנהלותיו. שלוש נשים כבודות מאוד, בעלות ייחוס מעורר השתאות ועשירות, שלא עבדו יום אחד בחייהן בשביל הפרנסה. אלא אם כן, ניהול הארגון, כמו שהן ניהלו, נקרא עבודה. והוא לא. מהרגע הראשון לא הייתה בינינו זרימה. אבל כולנו ידענו מה התפקיד של כל אחת. הן רצו פרויקטים מנוהלים היטב ומצליחים, ואני רציתי פרנסה עם סיפוק והנאה. ניהול הפרויקטים האלו בהחלט ענה על הדרישות האלו, וחתמנו על חוזה וירטואלי. כנהוג במקומותינו, שום דבר לא כתוב באמת, הכל באוויר וכולם סומכים על כולם. הייתי בתחילה דרכי המקצועית, ולא עלה בדעתי לרגע לבקש לחתום על נייר של ממש כדי להבטיח את זכויותיי. חששתי שהן תסרבנה להעלות דברים על נייר מחייב, ואני עלולה להסכים בצורה די מביישת לא לכתוב חוזה למרות רצוני. ולסרב לעבודה הזאת בגלל שאין חוזה, זה אפילו לא עלה על דעתי. המצב הכלכלי שלנו היה על הפנים, ובמשך שנה, למרות חיפושי העבודה הקדחתניים, לא הייתה שום עבודה נורמלית עבורי. הייתי חייבת אתגר בעבודה, והמשרה שהוצאה לי הייתה תפורה כמו כפפה לכל מה שיש לי להציע. קפצתי על המציאה, אף על פי שידעתי שמדובר בארגון ששלוש מנהלותיו הן נשים, שמעולם לא ידעו מה זה מחסור בכסף, עבודה קשה או מחויבות, ויש להן רגישות מינימלית לתרחה או לעמל של אחרים. מכיוון שהיה מדובר בפרויקטים גדולים, יצא שנפגשנו די הרבה פעמים לפגישות עבודה, כדי שהן תסברנה לי בדיוק על מה הן חולמות. תמיד סגרנו את העניינים היטב, וגם התוצאות היו מסביעות רצון ומעבר לזה. אבל אף פעם לא הייתה באמת אווירה טובה בפגישות האלו. הן כנראה הרגישו את ההתנגדות הפנימית שהייתה בי לכל מה שהן מייצגות, אפילו ששפנו חיוכים. כי מה לעשות, כולנו מאוד מנומסות. הן שילמו, אבל אף פעם לא הכל. תמיד היה חסר כסף בקופה, תמיד היה יותר צרכים ממזומנים, תמיד היה משהו יותר דחוף מהמשכורת שלי. אני זוכרת את אחת מהן מסובבת בחוסר נוחות את הבת היעלום שני קרת נקי שעל אצבעה ואומרת לי שמה לעשות, הזמנים קשים. בינתיים אני ספגתי איום של ניתוק החשמל לבית, ושום טבעת לא הייתה ענודה לי על האצבע. מכרתי זה מכבר את טבעת האירוסין שלי, כדי לממן טיפול אורתודנטי יקר ופרטי לבן שלי. כתבתי לעצמי בכל פעם מה הסכום שנשאר כחוב. לפעמים השארתי להן מכתב על השולחן, על שולחן העבודה שלהן. הן מעולם לא הגיבו, כאילו הכל בסדר, כאילו לא ראו. אבל כיוון שנזקקתי לכל אגורה בארנק ולכל סיפוק לנשמה והאפשרות האחרת הייתה מיון גרביים, בלעתי את הפגיעה והמשכתי איתן גם לפרויקט הבא. משכנעת את עצמי שלהבטחות שלהן יהיה כיסוי. בינתיים הסתפקתי במה שנתנו. הפסקתי לעבוד איתן אחרי פרויקט גדול במיוחד. זה היה פרויקט יוצא דופן שבמשך כמה חודשים טבע את כל כולי. הרבה על חשבון הבעל והילדים. הוא היה אמור לתגמל כל כך טוב, שחשבנו שישתלם להתאמץ במיוחד. למזלי, אחרי שכבר צברתי ניסיון בארגון, כשסיכמנו על הפרויקט שהיה באמת מיוחד מכל צדדיו, דרשתי הכל בכתב, למרות הסיכון שהן יסרבו. ידעתי שלא כדאי לי להיכנס לפרויקט אם אין הבטחה מלאה לתשלום הוגן בזמן. לא אוותר על זמן איכות ואימהות עם ילדיי כדי לגלות שמשפחתי לא קיבלה דבר חוץ מעוגמת נפש. חשבתי שכיוון שמדובר בעבודה מאוד קשה, הסיכון הפעם שווה. אם הן לא תסכמנה, פשוט לא אקח את הפרויקט הזה. וכך עשיתי. אף על פי שהן העמידו פני נעלבות וספקו ידיים בדרמטיות גדולה כשאמרו, מה? את לא מאמינה לנו? כיוון שבאמת חששתי שברגע של אלבון לא מצוי הן תחלטנה, שהכישורים שלי אומנם משרתים אותה נהדר, אבל לא מספיק בשביל שדרוש מהן חתימה, התעקשתי על חוזה בכתב. אחרי עבודה של חודשים, עבודה סיזיפית, אמיתית, בלי יום ובלי לילה, הגיע הפרויקט לסיומו הטוב. ואז התחילה הסחבת בתשלום. הכעס שלי היה גדול, זה לא שהן לא שילמו הכל, הן לא שילמו כלום. הן דחו את התשלום ודחו ודחו. צירפתי למשכורתי מהפרויקט את כל החובות שהצטברו במהלך השנתיים האחרונות, והבנתי שאני לא מוכנה להמשיך כך יותר, גם אם זה יעלה לי במחיר העבודה איתן. אחרי חודשיים עשיתי את מה שאנשים נורמליים לא עושים. ביום שישי בצהריים, נקשתי על דלתה של הגברת הכבודה הראשית. אוחזת את החוזה בידי. הגברת פתחה בלי להסתכל בקוקר, וכשראתה אותי, היא הבינה שמטרת בואי לא כל כך מתאימה לה. הצמדתי רגל אל המשקוף, והיא לא יכלה לסגור. אמרתי שלום מנומס ועצור, הוספתי שהייתי באזור, וכיוון שראיתי שקשה להן להגיע אליי, באתי בעצמי לקחת את התשלום שמגיע לי. היא אמרה שנכון, הן קצת דחו, אבל ביום ראשון תבואי למשרד ותקבלי את התשלום. כבר היה לי קצת ניסיון עם הבטחות כאלו, הודעתי לה שאני לא הולכת מכאן עד שהיא תשלם. היא נבהלה, הבינה שקצת השתגעתי, אמרה שאין לה זמן ויש לה אורחים ולא עכשיו. אמרתי לה שלי יש המון זמן ואין לי אורחים, כי אין לי כסף להזמין ולקנות ולארח, ואני אתנחל בפתח ביתה והיא תספר לאורחיה למה אני פה. בסיומו של דו-שיח בין חצי שעה, שבצורה הכי פשוטה אתאר כמעליב ולא נעים, קיבלתי צ'ק שמן שכלל את כל מה שהיו חייבים לי. היה ברור שיש במעטפה הזו גם גט בלתי נראה, אבל ממשי מאוד. ואכן, יותר לא הוזמנתי לשום פרויקט. אך אם היה לי ספק אי פעם, הובהר לי בצורה הכי ברורה בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא זקוק לפרויקטים שלהן. אם מגיע לי להרוויח ולהיות מסופקת ושמחה בעבודה, זה יבוא ממקום אחר. כעבור חודש פנו אליי ממשרד ממשלתי ידוע וביקשו שאבוא לעבוד אצלם. ממובטלת חזרתי לעבודה מתגמלת ומספקת. הקוריוז היה שהמשרד הזה ממונה על פעילות של ארגונים מהסוג של אותן שלושת הכבודות ההן, שם מאשרים את הפעילויות, התשלומים והפרסומים. נבחרתי לעמוד בתפקיד של מנהל את הפרויקטים של תחום מסוים במשרד. היו לי עובדות שעבדו תחתיי, והמילה האחרונה בהחלטות בתחום פעילות מסוים של עמותות וארגונים הייתה שלי. בתפקידי החדש אינני כותבת צ'קים ולא מעבירה כספים, אבל אני כן ממליצה למי להעביר, למי לא וכמה. מכאן גם אנשים נטולי דמיון לחלוטין יכולים לתאר לעצמם את השתלשלות העניינים. מודה באמת שאם היו לי מידות תרומיות ממש, אם הייתי אישה נטולת אגו, וטרנית, סלחנית ושוכחת, ייתכן שהכל היה ממשיך כמו שהיה עד שהתיישבתי על אותו כיסא מרופד במשרה המדהימה ההיא. אבל לצערי לא הייתי. הכאב היה טרי מאוד. כשנגישו תוכנית שנתית למזכירה, כמו כל שנה, ביקשתי מהמזכירה לזמן אותן לפגישה. הזימון ודאי הפתיע אותן, כי הן כאמור היו מקושרות ומיוחסות, והמילה לא, לא הייתה בכלל בלקסיקון שלהן. הן קיבלו כל שנה אישור, כמו חותמת גומי. הן הגיעו למשרד, לא חולמות את מי יפגשו. לאחר שהן נכנסו, נכנסתי לחדר. אפשר היה לראות את הלסת שלהן נשמטת מתדהמה. הדבר האחרון שהן ציפו היה לפגוש אותי. ושוב, כולנו מנומסות, ואחרי רגע של תדהמה, הן חייכו, וגם אני. הפגישה התקיימה רק כדי להסביר להן שמהיום הן תצטרכנה לעבוד כדי לקבל מימון, להוכיח את הפעילות לפני שתיכנס אגורה אחת לחשבון הבנק של העסק שלהן, אותו עסק שהן קראו לו ארגון, עמותה, מלכר. ידעתי שאין להן שום דבר מסודר, ההחלטות שם היו לפי נטיית הלב ואינטרסים אישיים. כדי להוכיח פעילות ולהביא רשימת צרכים, הן בהחלט תצטרכנה להזיע. עבדתי באותו משרד כמעט 20 שנה. גרמתי להן להזיע הרבה שנים מחדש. ההתפתחות בעלילה הגיעה בשבת אחת רגילה, כשעמדתי במרומי עזרת הנשים והקשבתי לקריאת התורה. היה שם פסוק שכנראה דקלמתי מאות פעמים בחיי, אך לא שמתי לב כמה הוא רלוונטי לחיי. הפעם, כשהבעל קורא הכריז לא תיקום ולא תיתור, הרגשתי שהוא מדבר אליי, חשתי את אוזניי בוערות. כבר למחרת התעשתתי וניסיתי לפעול כפי התקנון ולשכוח מכל מה שקרה. כן, אין כאן סוף. זהו סיפור על חולשותיו של האדם, גם על חולשותיי שלי, על שלא הצלחתי לעבוד על מידותיי באותו זמן, ששכחתי פסוק מפורש וחשוב, על איסור מדאורייתא, ולא רק איזה חומרה פרטית. אבל הסיפור הזה הוא גם סימן הזרה לכל מי שמרגיש חזק, שולט, בטוח, גאה, ולא סופר אחרים שקטנים וחלשים ממנו. גלגל חוזר בעולם ומסתובב. אתם עלולים למצוא את עצמכם בתחתית שלו. לכן, כדאי שתהיו נחמדים לעובדים שלכם ולכל הסביבה, גם כשאתם בגג העולם. תזכרו שמשם מהר מאוד אפשר ליפול. ואין לכם מושג לידיים של מי טיפלו. וואו, סיפור נהדר, נהדר באמת, גם על הקטע, ולא רק בעבודה, כשאתם נמצאים באיזושהי עמדת כוח, אל תסתכלו מלמעלה למטה, אלא כולנו בני אדם וכולנו שווים, ופעם לך יש הזדמנות ופעם להי יש הזדמנות, כולנו בני אדם, ולגבי פרנסה, זה כל כך משמיים, ואם לא טוב לך בעבודה, ואם את מתוסכלת ומישהו שם מצר את צעדייך, וזה מציק לך אחר כך, ואת מגיעה הביתה, ואת לא רגועה, ואת עצבנית על הילדים, אז לא, אז את לא במקום הנכון, וזה זמן לעשות שינוי, זה ממש על פי חובת הלבבות של רבינו בחיי. את עושה את ההשתדלות, לא מעבר לזה, עושה את ההשתדלות, ומשליחה על הקדוש ברוך הוא.